שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת שיעורים שלנו על פשר השבוע, כל פעם פרשה אחרת, והפעם אנחנו לקראת פרשת וישלח. פרשת וישלח, כמו כל פרשיות בראשית, היא קדושה בהרבה מאוד נושאים ואירועים. בזריזות רק נזכיר, פרשת וישלח, יעקב אבינו חוזר מחרן, חוזר עם הרבה רכוש, עם רחל ולאה, לנשא משפחת יעקב, עם ישראל, שהתחיל להיוולד בפרשת ויצא, אז פה פרשת וישלח אנחנו ממשיכים את הקורות של המשפחה הישראלית, ואז הוא נפגש עם מסב, ויש לנו את האימות איתו, ולאחר מכן יעקב אבינו, כן, ויאבק איש אימו עד עלות השחר, וגם עם שרו של עשיו, וגם עם מסב עצמו, ולאחר מכן ויבוא יעקב שלם, בסדר, יעקב מגיע לעיר שכם, ויחן את פני העיר, ואז יש לנו את הסיפור המזעזע עם דינה, בסדר, ביתו של יעקב, שתופסים אותה שכם ושכם בן חמור, ואז מגיעים שמעון ולוי ונוקמים בשכם, זה המשך שם של פרשת וישלח, ואז יש לנו את המזבח שיעקב אבינו מקים, יש לנו את מותה של רחל אמנו, זה גם בפרשה הזו, שרחל נולד לבנימין האחרון בשבטים, והיא בכברת ארץ לבוא אפרתה, ושם היא מתה, קוראת לו בן עוני, וקורה איזה עוד סיפור בשונה, שראובן שוכב עם בילה, פילגש אביו, יש שם גם את ההתמודדות הזו, ובסופה, לקראת סוף הפרשה, יצחק אבינו מת, ויגווה ויצחק וימות ויאסף אל עמיו, ובסופה של הפרשה יש לנו את אלופי עשיו. יש שם איזה פירוט של כל האנשים שיצאו מעשיו, וכל השבטים, כל מה שיצא גם משם. ככה מסתיימת לנו פרשת וישלח. תראו, אז כל הנושאים של הפרשה והכל, יש לזה כמובן הרבה מאוד סברים ופירושים, גם במסגרת שלנו, בפרשיות השבוע פה שלמדנו בשנים קודמות, וכאמור, זה פרשה של הנפש, ניסינו למצוא את הקו שחורז, אבל כאמור, בשיעורים האלה אנחנו מנסים להתמקד בנקודה אחת, שהיא ממנה להשליך אז פחות עכשיו את החריזה של כל הפרשה כולה, ויותר איזו נקודה שדוקרת את המציאות שלנו האקטואלית. וכאן אני רוצה ברשותכם להפנות לפסוק שהוא נראה פסוק לכאורה לא קשור לכלום, גם מבחינת התוכן וגם מבחינת הנושא שלו, תוך כדי כאמור כל האירועים הסוערים שקוראים לנו בפרשה, יש פסוק ש ותמות דבורה מנקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוץ. מעולם לא שמענו את השם הזה, דבורה, מעולם לא ידענו שלרבקה הייתה מנקת, וכמובן נשאלת השאלה, מה היא כל כך חשובה, שהיא גם מוזכרת בכלל בתורה, ובנוסף, שכולם בוכים, כן, על מותה, עד כדי כך שקוראים למקום שהיא נקברה, אלון בחוץ. המדרשים, שהם מדברים על דבורה מנקת רבקה, שוב בפשט הפסוקים היא רק מוזכרת כמנקת רבקה, אבל המדרשים מתארים משהו עמוק יותר. מדרש בראשית רבה אומר מי זו הייתה דבורה? דבורה היא הייתה זו שנותרה אחרי כן, היא באה יחד עם בוא נתחיל ככה. דבר ראשון שרבקה הייתה בבית אוריה, כן, בתואל ואחי הלבן, דבורה היא זו ששמרה עליה. כן, הבית הזה היה הבית שכולו עבודה זרה, הבית של מושחתים, וכתוב על רבקה כשושנה בין החוכים. זאת אומרת, היא הצליחה לגדול כשושנה בין כל הקוצים שהקיפו אותה, בתולה ואיש לא ידע, כן, ש רבקה נותרה בתמותה למרות כל מה שהיה שם מסביב. אומרים חז"ל, מי זו ששמרה עליה שם? זו דבורה. אבל בזה זה לא נגמר. אומר המדרש בראשית רבה, שדבורה היא באה יחד עם רבקה, להיות שם בבית אברהם ועם יצחק, ושיעקב אבינו ברח לחרן, אז דבורה נותרה עם רבקה, ובשלב מסוים רבקה שלחה את דבורה שתגיד ליעקב שהוא יכול כבר לחזור. כן, שיסב כבר נרגע, וגם יצחק אבינו נוטה למות, והגיע הזמן לחזור הביתה. בסדר? זה אומרים המפרים, זו הייתה דבורה. אני אקרא לכם רק את הדברים בפנים. כותב, ושלחתי ולקחתיך, כן, רבקה, שאומר, ושלחתי ולקחתיך, ששלחה את דבורה להביא את יעקב מבית לבן. בסדר? יש מתארים שדבורה, זה מלשון המילה דוברת, כן? שהיא פה הייתה דוברת. הרעיון אבל העמוק, למה זו השליחה הזו, היא מקבלת כזה מקום, מסבירים חז"ל שדבורה היא בעצם הביטוי לאיזשהו מעבר, שיעקב אבינו וכל עם ישראל, שכולנו צאצאי יעקב אבינו, עובר בפרשת וישלח. עוברים את תקופת הינקות ומגיעים לתקופת הבגרות. זה למעשה מה שקורה פה פרשת וישלח. דבורה מנקת רבקה, דבורה היא זו שתפקידה לגדל את הצדדים של ההנקה. בזמן שהתינוק הוא יונק, זה הזמן שבו הצדדים, נקרא לזה, התמימים באישיות שלו, הם הולכים ומתפתחים. יעקב אשתם יושב אוהלים. יש אבל איזה שלב מסוים שבן אדם מתבגר, והוא הולך ונכנס אל החיים עם כל הסיבוכים ועם כל המורכבויות ועם כל הבעיות, ואז הוא בוכה על מותה של המנקת שלו. ויקרא שמה אלון בחוט, אומרים חז"ל, זה לא סתם מוזכר פה בפרשה. יש כאן איזה ציון דרך. אובדן התמימות. זה הנקודה של פרשת וישלח. שוב, אני רוצה שנבין פה את ההקשר כאן של הדברים. יעקב אבינו הוא מעשה אבות סימן לבנים. יעקב אבינו זה לא סתם סיפורים על קורות חייו של יעקב אבינו והמשפחה שלו, אלא זה ביטוי שוב ל-DNA הרוחני של עם ישראל שיהיה לדורי דורות. יעקב הוא איש תם יושב אוהלים. יעקב אבינו הוא הצד הגרעיני של עם ישראל שתפקידו לנהל את העולם בתמימות, בצורה פשוטה. אנשים טובים צריך להתנהל באופן הפשוט והישר. יעקב אבינו בשלב ראשון בחיים לא נפגש עם רמאים. פעם ראשונה שהוא נפגש זה עם עשיו. בסדר? ויגדלו הנערים. כשגדלים הנערים, כן, זה ראינו בפרשה הקודמת, אז יעקב אבינו צריך עכשיו פה להתחיל ולהתנהל בצורה מאוד מורכבת. לעתיד לבוא, נכון, יגיד יצחק לעשיו, בא אחיך במרמה ולקח את ברכתך. יעקב אבינו רמאי. כל המפרשים דנים כל הזמן מה קורה פה, נכון? איך הוא לוקח את הברכות, ולאחר מכן אנחנו רואים כל פרשת ויצא. אנחנו כבר שתי פרשיות מתעסקים עם הרמאויות לכאורה של יעקב אבינו. גם שהוא לוקח את הברכה, הפרשת וישב, וגם פרשת ויצא שהוא מתעסק עם לבן הארמי. אמר יעקב, אחי הוא ברמאות. כאילו, אני גם לא פרייר. אני עכשיו הולך ומתעסק מול לבן הארמי. זה לא פשוט ליעקב אבינו. ולכן כתוב, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. זה בעצם היה, סיפרנו את זה בפרשת וישב. זה היה שורש הוויכוח בין יצחק לרבקה. יצחק גם ידע שסב הוא רמאי, והוא צייד, מנסה להעביר אנשים לצד שלו, כל הזמן מנסה פה להפיל את הכל. אלא מה? יצחק אמר, אוקיי, יעקב אשתם יושב אוהלים, יעקב ילך וילמד תורה. מי שיצריך לנהל את העולם הזה, זה יהיה סב. סב זה איש הצייד, איש מעשה. אדם גם אומר לעצמו, בסדר, למדתי תורה בישיבה, זה נחמד, שמעתי שיעורים, זה לא אומר, יש יצד כזה בחיים. אבל כשיוצאים לחיים, צריך פה להתעסק עם רמאים. רבקה אומרת ליצחק, לא, אתה לא צודק. אם אתה תיתן לעשבים לנהל את העולם הזה, זה יהרוס את העולם. אתה לא תוכל לחלק בין הדברים האלה. שאנשי התום, אנשי הקודש, הם יהיו מספונים בבית מדרש, והעולם יתנהל לו על ידי אנשי העשייה הגסה. רבקה יודעת את זה. היא גדלה בבית של ציידים. היא גדלה בבית של לבן ובתואל. היה לה את דבורה שהגנה אליה. אבל היא יודעת אם יש לה עסק. ולכן היא מסבירה ליעקב, אתה תלך, תשים ידי עשיו. אתה תלך ותתנהל בעולם הזה עם ידי עשיו. אבל הכל יישאר תמיד כל יעקב. אתה לא תשכח אף פעם מאיפה באת. אתה לא תשכח אף פעם את תקופת הינקות שלך, את התמימות שלך במקום. ואז יעקב אבינו כאמור יוצא ונפגש עם לבן הארמי. תראו שם כל הפרשה. וכן, ויחלף את מזכורתי 10 תמונים. נכון? לבן שם כל ה... דיברנו על זה פרשה הקודמת, אל הקודים, נקודים ובודים. שיעקב אבינו, שוב, צריך להתעסק פה עם כל הנקודות בחיים, עם כל השבירה של החיים. זה לא, הדברים לא פשוטים. רוצים בהתחלה את רחל, יפה תואר, יפה תמרה, הכל יהיה טוב. אבל בבוקר הנה היא לאה. בבוקר יש פה לאות, יש עייפות, יש כל מיני בעיות. כמו שרחל גם תגיד על נפתלי, שנולד לה משפחתה. נפתולי אלוהים נפתלתי. יש פה הרבה מאוד פיתולים שאנחנו מתמודדים איתם בחיים. ואז יעקב מגיע לפרשת וישלח. פרשת וישלח שוב, יעקב חוזר הביתה, הנה, באה הדבורה אומרת לו, זהו, אני באה בתור המנקת, בתור האחראית על התום, ואומרת לך, הנה, אתה יכול לחזור. העניינים נרגעו בחיים, יש תקופות קשות, אבל אחרי שהתקופה הקשה עוברת, אפשר לחזור הביתה. נכון, זה תמיד המעגל הנפשי של הסרטים עובד בצורה הזו. אתה מתחיל את החיים, נכון, ומתחיל את האירוע, ושם יש איזו משפחה אידיאלית, הכל נחמד, ואז העסק מסתבך. אחרי שזה מסתבך, יש סגירת מעגל, happy end, כן? זה הטרגדיה היוונית. הטרגדיה היוונית היא... זה, על זה זה בנוי, כל הדפוס שאנחנו מכירים, הדרמה, כן, כל מילים, אנחנו מכירים לחנוכה, כל זה מילים יווניות, כאילו שקורה פה איזה משהו שמסתבך, ואז העניינים איכשהו מסתדרים. כן, בתיאטרון היווני היה מושג, שבאמת היה בדרמות שם, בתרגדיות, היה עלילה מסתבכת עניינים, ואז היו מורידים במנוף כזה, איזה שחקן, ש... קראו לזה אקס בקינה, אקס ביוונית זה מכונה, מזה הגיעה מילה מכונה. כאילו, מגיע איזה אל, איזה, כן, אקס מקינה, שהוא פותר את כל הבעיות. זאת אומרת, זה הרעיון היה. העניינים מסובכים, אבל בסוף, יהיה נמרח פה את השוקולד על העוגה, ובסוף הם חיו באושר ואושר עד היום הזה. זה לא מה שקורה פה. הנה. יעקב אבינו חוזר, הנה, אז אפי אנד, חזרתי, עשיתי, הצלחתי, מקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. ומי אתה נפגש? עם עשיו. ויאבק איש אמו, במעבר יבוק. מעבר יבוק, דורשים חזל, ראשי תיבות, מה זה יבוק? ייחוד ברכה קדושה. ראשי תיבות בתורת הסוד. ייחוד ברכה קדושה. לוקחים דברים מחוץ לארץ ומעבירים אותם לארץ ישראל, צריך לעבור דרך ייחוד ברכה וקדושה. זאת אומרת, יש פה איזה תהליכים מאוד ארוכים לקחת את החיים המסובכים ולהכניס אותם פה אל המציאות, בארץ ישראל, למציאות האידיאלית. ואז מגיע שרו של עשיו, והוא נאבק עמו, עד עלות השחר. טוב, תגידו, אוקיי, נאבק, אבל הנה, בסוף הוא קורא לו ישראל והכל טוב. צולע על ירחו. יעקב אבינו נשאר צולע על ירחו. יש מחירים למאבקים האלה. החיים מלאים בבעיות, מלאים בקשיים. התמימות שהכל מסתדר וזה, זה משהו שאנחנו בוכים עליו. אנחנו חשבנו שהכל יסתדר, והדברים לא קרו באופן הזה. ישראל שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. מה זה שרית? התמודדת. זה השם של עם ישראל. עם ישראל עובר תהליכים. תהליכים מתמימות, בסדר? לבגרות. ואז קמו כל פרשת וישלח. סיימנו מהתמודדות עם עשיו? סיימנו. עשיו ממשיך. יעקב אומר, אני התנהלה לאיתי, אתה עשיו, תמשיך שם. אני עוד לא... כן, הרב קוק דורש על הפסוק הזה, שיעקב אומר לעשיו, אני התנהלה לאיתי, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, אומר הרב קוק, אין אנו יכולים לנהל את העולם כעת, בזמן שהוא מלא רשע ועוול. כן, אומר הרב קוק, בגלות, עם ישראל לא מסוגל לנהל את המציאות. כי עכשיו, בשביל להיות, אם לנהל ממלכה, הוא אומר, הממלכה צריכה להיות דמים מלאה. אתה חייב להיות מושחת. עזבנו את הפוליטיקה העולמית, כמו שאמר הרב קוק, מאונס שיש בו רצון פנימי. זה מה שנקרא, העולם הזה הוא גדול עלינו בשלב הזה, עם כל הרמאים, כל הסיבוכים, כל הקשיים. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, עד אשר עלו מושיעים בהר ציון, נשפוט את הריסר, נגיע בסוף. אני התנהלה לאיתי, לרגל המלאכה, לרגל הילדים. אז הנה, אז סיימנו עם הסיפור עם עשיו, שאנחנו צולים על ירחנו, ועשיו פה עוד מנהל את העולם הזה, למרות כל ההבטחות, ולמרות שאנחנו מנסים ידי עשיו וזה, ואז מגיעים, כמו שאמרנו, לסיפור עם שכם. יעקב, ותצא דינה לראות מבנות הארץ. דינה, אתם יודעים, היא גדלה בבית יעקב. מאמינים לאנשים, לא? כאילו מה, אנשים רעים? מה יכול להיות? חמור בן שכם. שכם בן חמור, איך זה? חמור בן שכם, שכם בן חמור, שרחשי. זה עושה לה מה שהוא עושה, ואז שמעון ולוי, נכון? עושים לשכם, מה שצריך לעשות לשכם. מה עובדים עם שכם? אתה לא יכול לעבוד סטרילי. אתה חייב, נכון, שם, להגיד להם, תעשו ברית מילה, ואז וכו'. יעקב, הוא באלה מהסיפור הזה. יעקב אומר לשמעון ולוי, אחרתם אותי, איך זה הולך שם פסוק? אומר, קוב לשכם. כן. הנה. ביום יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי לאבישני ביושב הארץ, בקנאי ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ויקרוני ונשמעת עיני וביתי. אנחנו עוד לא בנויים פה לכל המאבקים האלה שאתם לוקחים אותנו. ויאמרו, החזונה יעשה את אחותינו. בניסוח שלנו. צריך, מה שנקרא, להתבגר. כן? שמעון ולוי, אתם רואים, יעקב הוא לא עונה להם. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו ששמעון ולוי אמרו פה את המשפט האחרון. זהו. דבורה מתה. מנקת רבקה מתה. הצדדי התמימות האלה הם משהו שחייבים ללכת ולהתבגר על הבכי שקיים. זה הנקודה. יש מחירים לדברים האלה. יש מחירים להתבגרות של אדם, יש מחירים לזה שבן אדם מבין שהתמימות היא לא יכולה לנהל את הדברים. ואז, מה קורה? רחל, אותו דבר, נכון? רחל, יפתואר, יפתמרה, עם החלומות הגדולים, ביאב יעקב את רחל, שהיא אמורה להצמיח, נכון, לכאורה, את כל, את בית ישראל. וישו מבית אל, והיא עוד כברת הארץ, לבוא אפרתה, ותלד רחל, ותקש בלידתה. והיא בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. והיא בצאת נפשה, כי מתה, ותקרא שמו בן עוני. מה זה עוני? צערי. צערי. און. אין עוני. כן, בזמנו, אתם יודעים, ראש פינה בגלגול הקודם שלה, השם היה גי עוני. הוא היה פשוט שם. בן עוני זה בן כוחי, אומר רשי, גם בן צערי. ככה אומר רשי, בן עוני בן צערי. אלו הוא סוג של אין כוח. אלו זה. לא פשוט, אתם מבינים? להקים משהו זה תמיד יש את הצער על אובדן התקווה, אובדן התמימות, אובדן החלום. הכל פה זה סביב החלום של יעקב אבינו, נכון? סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע שמה, יהיה פה בית ישראל, יהיה פה הכל ילך. באים להקים מדינה. איך מקימים מדינה? מקימים, בשביל להקים מדינה, לבוא לייבש ביצות בקדחת, חייבים לבוא עם איזה סוג של תמימות, עם סוג של ילדותיות. אם תקראו את הכתבים של ראשי הציונות, הם תראו שהקדוש ברוך הוא סימה את עיניהם לא להבין את הסיבוכים שהולכים להיות פה. דוגמה, יש ספר שנקרא אלטנוילנד. אלטנוילנד זה ארץ חדשה ישנה, זה הרצל, כתב את זה, שהוא כתב איזה חזון איך תראה מדינת ישראל. והוא כאילו מתאר, זה סיפור דמיוני כזה, על איזה סטודנט יהודי שהולך להיבודד לאיזה 20 שנה, ואז שהוא חוזר, מתברר לו שהיהודים הקימו פה מדינה, ואז הוא הולך לבקר, ורואה פה מדינה מושלמת, שכולם מאושרים וכולם טובים ואין בעיות וכולם. אחד הדברים היפים שם, שהוא מתייחס, שהוא כאילו עושים לו סיור בתוך הארץ הזו, ואומרים, תראו איך פיתחנו פה את החשמל, את הכלכלה, והכל נפלא והכל טוב, יש לנו פרלמנט שכולם חיים פה בשלום וזה, ואז בין השאר הוא שואל את זה כזה, הסטודנט, אתה רואה שזה לא הסיק את הרצל, זה כזה על הדרך, הוא ככה הרצל שם, הוא אומר, תהי לי, ומה עשיתם עם הערבים שנמצאים פה בארץ? אז כל הסיפור מתמצאת במשפט אחד, עונה לו שם מי שמלווה אותו, אומר לו, הערבים ברגע שהם ראו שאנחנו מטפחים פה את הארץ ואת החקלאות, הם מיד הצטרפו והם חיים איתנו בשלום ושלווה. זה כל, אתם מבינים, זה היה הראש של הפולארד. כאילו, מה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא, אתם מבינים, עשה פה, זה שילד, אתם מבינים, הוא לא מבין את הסיבוכים שיש לו בחיים, זה השגחה אלוהית. ילד, אם היה יודע מראש מה כל הדברים שהוא הולך להתקל בחיים, הוא לא היה מסוגל לגדול. הקדוש ברוך הוא יצר מצב שילדים בשנים הראשונות, הם לא חושבים יותר מדי. תמימים. זה תום הילדות. אוי ובוי אם עושים לילד את תום הילדות. אוי ובוי אם כבר בגיל 3 אומרים לילד, וואי וואי וואי, אתה לא יודע מה מצפה לך בחיים. אתה לא יודע מה הולך להיות פה קשה. לא? גם נערים ונערות, נכון? יש להם חלומות. אני הולך לכבוש את העולם. אז תמיד יש את האלה שנקרא מורידים. לא יצא מזה כלום, טטטה וכו'. יש תום ילדות. יש תום ילדות. ככה הדברים מתנהלים בעולם. בסדר? יעקב אבינו, הוא בא, ורחל, כן, אבל יש בן עוני. בסדר? יש צער. ואז, זה גם כתוב לסיפור, והישכב ראובן עם בילה פלג השביר, בסדר, צריך להבין מה השם הסיפור הזה, אבל בגדול זה מסבירים חז"ל, זה גם היה איזה מתח בין ראובן ליעקב סביב הדבר הזה. האם אפשר לנהל את החיים ככה בצורה, יעקב רוצה שהעניינים יתנהלו בצורה זורמת, כן, הייתי עם רחל, ועכשיו רחל מתה, אני לוקח את שפחתה, ראובן אומר לו, וואו, 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 מה עם אמא שלי? איפה היא נכנסת פה בכל הבית יעקב הזה? בסדר? זה כמו אומרים חזל, לחליף יצועי אביו, כן? שהוא אמר לו, מה זאת אומרת? לא חלילה שכב עם בילה, אלא אמר, מה פתאום שבילה תהיה במקום אמא שלי? עכשיו אמא שלי תהיה. מעלה על הכתוב, כי זאת אומרת, זה היה כזה דבר היום ונורא, המאבק הזה בין ראובן ליעקב, שהוא הרס ליעקב פה את הזה, אז שזה מעלה על הכתוב, כאילו. עשה מה שעשה. גם סוגיה שיפני עצה. ואז זה ממשיך הלאה. והיגבה יצחק וימות ויאסף אל עמיו, וסבא ימים ויקברו אותו אסב ויעקב בניו. זוכרים שאברהם נפטר, איך כתוב? ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. למדך אומרים חזל שעשה ישמעאל תשובה. אצל אברהם היה פה איזה סוג של אפי-אנד כזה. כן, גם ישמעאל בסוף שמע את האל, בסוף איך שהוא עשה איזה סוג של תשובה, ברצ סוגריים, זה הסיבה כמה שזה נשמע משונה, שהמאבק שלנו הוא יותר עם עשיו מאשר עם ישמעאל. צריך להבין מבחינה תרבותית רוחנית, זה נראה מאוד משונה לנו היום, שאנחנו נמצאים במאבק כל היום נגד הערבים. אבל צריך לדעת שוב, שהמאבק הרוחני העמוק זה יותר עם עשיו, עם העשוויות, עם התרבות האדומית, הנוצרית, המערבית, שהיא זו שמניעה פה את הכל, אבל גם זה נושא בפני עצמו. אבל פה מה כתוב? ויקברו אותו עשיו יעקב בניו, אומרים חז"ל, שום דבר. עשיו לא ויתר, נשאר ברישתו עד הסוף. אגב, מה קרה בסוף, בסוף, בסוף עם עשיו? בסוף פרשת ויחי. שקוברים את יעקב, ספרים חז"ל מה קרה, הגיעו כולם, נכון, לכל הילדים, האחים, באו לקבור את יעקב, עומד עשיו בכניסה למערת המכפלה, ואומר, שום דבר. אתם לא מכניסים אותו פה. ועד מה שקרה זה שבא חושים בן דן, אלו הבן של דן, שהוא היה כהה חושים, הוא היה כזה לא חרש כזה, לא מבין עניין, הוא אינסטינקט כזה. מה, חתך לעשיו את הראש, בסוף ככה הסתיים הסיפור עם עשיו. לא בצורה פשוטה וטובה, אלא וכולי. ככה מסתיים את פרשת וישלח, אלופי עשיו. עשיו ממשיך לשלוט, אתם מבינים? זה מה שמתואר פה בפרשת וישלח. החיים הם מאוד מאוד מורכבים. אלופי עשיו, אלוף כנז, ואלוף, זה הולך שם כל התיאורים, אלוף קורח, ואלופי האולי ומה, ולוטן, ושובל, וצבעון, וענה, יש פה פירוט שלם, שכל אחד יש לו את המשמעות הרוחנית שלו. היום אנחנו משתמשים במילה אלוף כמשהו חיובי, כן, אלוף בצהל. ומי שהראשון שיכניס את האלוף לזה, זה היה בן גוריון, שהוא בקום המדינה, אז הוא אמר שזה יהיה הדרגה של המפקדים הבכירים בצבא. בהתחלה גם זה לכם לא, היה שלוש פלאפלים, זה רק אחרי זה הפך להיות מה שאנחנו מכירים היום, הצבא וזה. מכל מקום, אבל אלוף במקור, אתם מבינים, זה אלופי עשיו. אלוף זה כאילו מישהו שמאלף את האחרים לשלוט עליהם. אלופי עשיו שולטים. ואנחנו עכשיו מתחילים להיכנס פה מהפרשה הבאה, וישב למיליון בעיות שמתחילים להיות בתוך בית יעקב, עם יוסף והאחים. כל המעבר הזה, אתם מבינים, מיוצג במוות של דבורה, אלון בחוץ. כשאדם יוצא לחיים, צריך להבין, יש תמימות שהיא חייבת להיות בהתחלה. והאדם חייב לצאת מהתמימות הזו. ויש לו מה לפקוט על אובדן התמימות, ויחד עם זה, להמשיך ולהתבגר. תראו מה אומרים על זה רבנו בחיי, כותב, מי שהוא תמים, והוא שתוכו כברו, יודע שעיקרי האמונה נטועים בליבו חקוקי במחשבתו. ילד קטן, הוא תמים, יש לו המון אמונה. באופן פשוט, וזה אמונה בעולם של הקדוש ברוך הוא, אמונה תמימה. ומידת התמימות, הוא אומר, מעלה גדולה באדם, ושורש עצום לכל שאר המידות החמודות. מי שאין לו תמימות, מי שמראש מתחיל ישר בשלב הציניות, בשלב התחושה הזו, לא צריך בכלל תמימות, כל החיים פה רמאים, כולם שקרנים, כולם זה, זה לא נכון. יש פה איזו מורכבות שחייבים להכיל את שני הצדדים שלו. הרבה אנשים הם מאוד גאים בזה, שהם ידעו מראש שהולך להיות פה רע. קרה פה איזה משבר, איזה משהו, ואז יש תמיד את מה שנקרא חכמים שלאחר מעשה כזה. אני אמרתי לכם שזה לא ילך. חוץ מהחוסר טקט שיש בסיפור הזה, בואו ניקח דוגמה קלאסית, חיי נישואים. גם יש נשמות טובות כאלה, שגם בזמן החופה, הם ככה אומרים, זה זוג יפה מדי. זה לא יחזיק. עכשיו, סטטיסטית, אתם יודעים, מתוך הרבה זוגות, יש גם באמת מצבים שזוג לא מצליח. ואז שזוג לא מצליח, אמרתי לכם. יש אנשים שהם כל החיים נמצאים במה שנקרא בנבואות זעם. אתה כל היום עסוק בנבואות זעם, כל היום אתה מסביר שהולך להיות רע. כמו שאמרנו, בסוף גם קורה איזה אסון, נכון? אתה יכול, למשל, לנבא כל יום שתהיה רעידת אדמה. יש דבר כזה. כל שבוע, תגיד, הולך להיות רעידת אדמה. כל שבוע הולך להיות מלחמה. וזה. עכשיו, בסוף, אתה יודע, תהיה גם רעידת אדמה באיזשהו מקום. אז הנה, אמרתי. שיף טוב, זה לא עובד כך. העמדה הבסיסית היא של אדם היא תמימות. תמימות לא במשמעות הנאיבית. משמעות שטוב השם לכל וחמה וכל מעשיו. אופטימיות. העולם לא הולך להיחרב, לא כלום יש רעידת אדמה, זוגות מתחתנים ונהיים משפחות מאושרות, ילדים גדלים, אנחנו מברכים כולנו, נכון שילד נולד, מזל טוב. יש פה מזל טוב שהופיע בעולם, כמו של לאה, בפרשה הקודמת, בגד, נכון? מה זה בא, כן, על גד היא אומרת, במזל. יש פה משהו טוב שהולך להופיע. יהיו סיבוכים, נכון? נתמודד איתם. אבל תצטער על אובדן התמימות. תבכה על דבורה באלון בחור. יעקב אומר לשמעון, לוי, וכולם, כן, 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 הבנו, בסדר, אתם צודקים. עכשיו פה עם שכם צריך פה להילחם ולעשות מה שזה, הכל נכון. אבל אסור לשכוח את הצד הראשוני של החיים. והצד הראשוני של החיים, שהייתה דבורה מנקת רבקה, זה מה שנתן לנו את הכוח להחזיק מעמד בכל הצדים הקשים האלה. זה מה שנותן לבן אדם את הכוח להחזיק, אחרי שהוא מתבגר ומבין את כל בעיות והקשיים, זה שהוא מצטער על זה, שלקחו לו את התמימות, שלקחו לו את הילדות, זה מה שמאפשר לו להיות בן אדם בוגר באמת. כל תחום. הוא בא ואומר, כותב המהר"ל, דאוד, מי שהוא תמים, הוא עם השם יתברך לגמרי. מפני שהוא מקבל הנהגתו מן השם יתברך, כפי מה שהוא נוהג העולם, ואינו מתחכם בדעתו מעצמו על דרכי השם. רק מקבל עליו הנהגת השם יתברך. זה התמימות. אדם נמצא בעמדה, כל מן דאביד רחמנה לתו אביד. אנחנו לפעמים נתקלים, עם איזה, לא יודע, אנשים מבוגרים, איזה סבתא כזו, נכון? היא כזו תמימה, לא מתוחכמת. אנחנו כזה... ויחד עם זה, אנחנו כולנו יודעים שיש שם איזה משהו שהוא נכון. משהו נכון. נכון. היא לא יודעת בדיוק לנהל את הדברים, וזה לא הקומה השלמה. כמו שאמרנו, יש דבורה מתה, וצריך פה להתנהל עם כל הדברים. אבל אנחנו מנשקים את היד של סבא וסבתא. כי התמימות שלהם, זה מה שבנה פה את התשתיות לכל מה שאנחנו נוכל לצריך להחזיק אחר כך. יש סיפור ידוע בספר מופיע משנת חכמים של רבי משה חגיז. הוא מספר סיפור שפעם בצפת, עיר הקודש, שם בזמנו של הארי, היה איזה תלמיד חכם שנתן איזה שיעור שבת ודיבר על זה, על לחם הפנים. כן, אמר על זה שהקדוש ברוך הוא מיום שנכנס בית המקדש, הקדוש ברוך הוא מצטער על זה שלא מקריבים לפניו לחם פנים, כן, שהיה במקדש. ואז היה שם איזה אנוס אחד שבא מפורטוגל. כן, אז היה תקופת האנוסים, כל ה... זה היה מה שנקרא, אז חוזרים בתשובה. איזה מישהו ש... כזה פשוט וזה, שהוא ישב שם ושמע את הדרשה, ואז הוא בא לאשתו ואמר, וואה, הרב אמר שהקדוש הוא מצטער שלא מביאים לפניו לחם פנים וכולי, תכיני לחמניות, תכיני שני לחמים, ואנחנו נביא את זה כל שבת, נביא את זה לאלוקים, נשים את זה בארון קודש. טוב, אשתו עשה את השתי חלות, ואז הוא שם את זה בארון קודש, והשמש שהסתכל, ראה פה איזה שני לחמים לקח את זה אליו, בא הנוס הזה, כן, התמים הזה בא אחרי זה, וראה שבאמת השתי חלות לא נמצאות. אמר, אוי, נשמה השם את מנחתי, התלהב מזה, ואמר לי, שטוב, תעשי פעם הבאה עוד יותר משובח, כי אנחנו רואים שזה ערב לאלוהים וכו'. טוב, ואז הוא מספר שהוא בא ביום שישי שוב עם הלחם ולשים, ואז הוא גם פגש את הרב הזה שנתן את הדרשה, שמשם הכל התחיל. ואז מתאר, שהרב לא הבינו לו מה אתה מביא פה את הלחמים האלה. אמר לו, אני מביא, כמו שאמרת בהדרשה שלך, שאלוהים חסר לו לחם וזה. קיצור, הרב התחיל לרדת עליו, אמר לו, מה, אתה לא מבין? אני דיברתי באופן מופשט, כן, שאלוהים וזה, אתה מייחס לאלוהים שהוא רוצה לאכול ולשתות, זה הקשמה, זה עבודה זרה וכו'. קיצור, גמר עליו. ואז תוך כדי שהוא מדבר איתו, ככה מסופר, הארי הקדוש שלח לרב, תבוא אליי, הלך הרב אל הארי הקדוש, אמר לו הארי הקדוש, צב לביתך, כי מת אתה למחר. אתה תמות. אמר לו, למה? אמר לו, מיום שנחב בית המקדש, לא היה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, יותר מאשר אותם שני לחמים שהגיש אותו זה וזה, ואתה מנעת עכשיו את הדבר הזה, על זה אתה תמות. וככה באמת היה. עכשיו, מה המוסר השכל? יש כאלה שלוקחים במוסר השכל הזה, הנה, צריך להיות כאלה תמימים ולא ללמוד אמונה ולחשוב שאלוהים אוכל. לא, חס ושלום. ברור שהארי הקדוש יודע שאלוהים לא אוכל. אבל אתה צריך להבין, אל תהרוס תמימות של אנשים שהם עוד לא בשלים, מה שנקרא, לשלב הבא. זה אומנות כזו. אתה מבין, על זה בוכים על דבורה מנקד. יש מקום לתמימות, יש מקום לעמדה הזו שבונה בנפש את מה שצריך. לא פה, כן, חזל רואים הסרט בבא בתרא, לא ליסטור איניש בית כנישתה, הדליבני בית כנישתה אחריתי. לא יערוס אדם בכנסת, עד שהוא בונה בכנסת אחר במקום. קל להרוס, קל לזלזל, קל עכשיו לילת, תמימים אתם, צריך פה, צריך... עכשיו, בתקופה שהיה, אמרת לכם, אנחנו כל פעם מנסים לחבר את זה. ואנשים עכשיו, אחרי השנתיים האלה של המלחמה, של השביעי באוקטובר וזה, שכל מיני כאלה, אתם רואים, עמדנו לכם, המדינה הזו לא שווה שום דבר, הכל פה מושחת. היה לי בשנתיים האלה, הסתובבתי בהרבה מקומות וזה, אז אני פגש עם כל מיני חלקים בעם ישראל, לקיצור, אז עמד מולי מישהו, אומר לי, המלחמה הזו הוכיחה שלא צריך צבא, שלא צריך את צהל. אמרתי לו, איך הגעת למסקנה הגאונית הזו? הוא אומר לי, הנה, אתה רואה, היה צהל וזה, היה את השביעי באוקטובר, צהל לא שווה שום דבר וכו'. היה עדיף, הוא אומר לי, היה עדיף בגלות, שם לא היה לנו, שם לא היה צבא ולא היה השביעי באוקטובר. אני אפילו לא ידעתי איך לענות על הטמטום הזה. אמרתי לו, בוא נעשה להבין לך. למרות שהיה צהל, קרה השביעי באוקטובר. אמרתי לו, מה שהיה בשביעי באוקטובר, זה היה איזה חלון הצצה, מה קורה שאין למשך 16 שעות אין לצהל. אתה מבין את זה? הוא כאילו חשב שהוא גילה את אמריקה. כאילו, זה שאתם שמחים ומחבקים חיילים, אתם... תמימים, טיפשים שלא מבינים את העניין. לבנת כלום. זה שאנחנו, שאדם צריך להבין שזה שמחבקים חיילים, זה לא בא לסתור את זה שיש ביקורת על צהל, ושיש דברים שהיו פה קונספציה, וצריך לשנות הכל. בסדר, נכון. אבל אתה מה שנקרא שופך את התינוק יחד עם המים. זה אומר, בכלל, שום כל מה שאמרנו, כל מה שרצינו, לא שווה כלום. מדינת ישראל היא יסוד כיסא, אתם יודעים, מאשימים הרבה פעמים את תלמידי הרב קוק בתמימות כזו. נכון, אתם תמימים, מאמינים בזה, שמדינת ישראל, שבטא, אף אחד לא תמים פה. כולנו עברנו את, את אלון בחוט של דבורה מנקת רבקה. כולנו יודעים שאנחנו מתמודדים פה עם עשיו, כולנו יודעים שאנחנו מתמודדים פה עם ישמעאל, כולנו יודעים שאנחנו מתמודדים פה עם... עם שכם בן חמור, אל תדאג, תדאג. אבל אנחנו אבל יודעים שהעמדה הזו, התמימה, במשמעות העמוקה שלה, קרי, שיש אלוקים בעולם הזה, והעולם הזה הולך לטוב, והמסגרת חיים שאנחנו חיים בתוכה היא חלק מהגאולה. זה נשאר, זה נשאר. אנחנו בוכים על זה, נאמר על זה, אנחנו בוכים על זה ש... משיח בן יוסף מת. משיח בן יוסף זה מילת קוד לכל הציונות בצורתה החילונית. נכון, משיח בן יוסף ייפול. אי אפשר לנהל את החיים באופן הזה. אבל בוכים על זה. בוכים על זה. לא שמחים בזה. אמרתי לכם, אתם רואים, לא זה. א', לא אמרת כלום. מה שאתה הצעת זה לא לעשות כלום, רק לשבת ומה חשבת? שלא להקים את צהל, מה חשבת? אבל אתם רואים, מי שהולך לצהל, יורדים ברמה דתית. אז מה אתה מציע? שלא ללכת לצהל? מה חשבת שיקרה? מה? כן, לא תלמדו, ואז לא יקרה. כן, ואז מה יקרה? אתה מבין שאז לא תהיה המדינה? נכון? אנשים הולכים, חלקם בתמימות, למערכות מסוימות, והם ישלמו את המחיר. ומתוך השילום מחיר הזה, גם עם הזמן יתבגרו ויבינו איך צריך לעבוד עם צהל, והצהל ישתנה ודברים כאלה. אבל אתה לא, מה שאנו, הורס פה את הכל. מה? העמדה הנפשית, התמימה, הזה, היא נכונה, היא צודקת. הכל כל יעקב. אנחנו פה ככה רוצים ללכת. תמים תהיה עם השם אלוהיך. ואחרי זה אנחנו מבינים את השלב הבא, אבל בוכים. אבל מי שלא היה אפילו בשלב הראשוני, וישר קופץ לי פה, הכל רע, הכל ציני, זה מה שנקרא נולד מבוגר. נולד זקן. בדיוק. זה הדרך. ככה זה גם בעבודת השם. תראו, אומר רבי ישראל סלנטר, בספר אור ישראל, מכתב ג', יש שם מכתב, רבי ישראל סלנטר, הוא מתנועת המוסר, הוא לוקח את העקרונות הרוחניים שדיברנו עליהם ברמה הלאומית, אז זה, הוא מוריד וגם לרמה האישית. הוא אומר, איך אדם צריך לעבוד? הוא כותב על זה ככה, שצריך ללמוד מוסר. ללמוד מוסר זה לימוד, זה שעוסק במידות הנפש. שאדם צריך להכיר את עצמו, שיש בו בעיות, מידותיות, קינה, כעס וזה, וצריך להתמודד עם זה. אז כתב לו מישהו מכתב לרבי ישראל סלנטר, שלא לא, לא צריך ללמוד את מידות הנפש, כי זה הורס לו את התמימות. כאילו, אתה יודע, אני לא צריך להתחכם יותר מדי, ולמצוא איפה הכשלים האישיותיים שלי, וזה, אני תמים תהיה משם אלוהיך. כותב לו רבי ישראל סלנטר כך, שימו לב, ידידי, הנה אנוכי חשבתי למשפט, כי דברי הראשונים לא הספיקו למדי לעורר לבבכם אל חיזוק הלימוד הזה, שהוא הלימוד המוסרי. ואני רוצה לחזק אתכם, למה צריך ללמוד לימוד מוסר? שימו לב. אשר לא ככל הלימודים לימוד המוסר הזה. אתה צריך להבין, אתה חייב את לימוד המוסר. אין לך לימוד אשר יקיף חיובו על כל נפשות. גם על אלה שפטורים מתלמוד תורה, קשיי יום וחסרי דעת במצוקות רעות, יש הרבה מקום לפותרם בלימודים אחרים. איש איש לפי עניינו, ישולל מחיובם, לא ראי זה כראי זה. מי שעכשיו הוא לא דיין, הוא לא אמור ללמוד חושן משפט. מי שעכשיו לא, לא יודע, לא, יודע, לא, הוא צריך לעשות ברית מילה, אז דיני מילה הוא פחות יכיר. וככל אשר ירחיב לאדם, כן נגדל וכן ירבה. זאת אומרת, ככל שאדם יותר מקיף דברים, אז הלימוד בהתאם. אומר, כל זה נכון, אבל לא ללימוד מוסר. לא כן הלימוד הזה. הוא חיוב מוקף לכל הנפשות, אחת לכל נעדר. כי המלחמה פרוסה על כל החיים, היא מלחמת היצר ותחבולותיו. אתה מבין? היצר, אומרים חז"ל, ערום בעירה. אתה חייב להתחיל בתמימות שלך. נכון? תמים, אני... אבל אתה חייב גם להבין ש... שיש פה יצר, אתה לא יכול להישאר לי ככה. אתם מבינים, יש פה את שני הצדדים. מצד אחד אנשים שנולדו ישר עם תורכמים, מצד שני אנשים שרוצים להישאר בתמימות שלהם. אדם מתחיל את החיים עם אמון בעצמו, אמון במציאות, אמון בהכל. ויחד עם זה מגיע שלב שדבורה מנקת רבקה מתה. והנה זה קו פרשת המים פה במעבר שזה. אנחנו בוכים על התמימות שעבדה, ומתוך זה אנחנו עכשיו בונים כלים לקראת ההתמודדות. מלחמת העצב תחבולותיו, תאהבות האדם ועלילותיו, אתה נחפשה את דרכנו ונחקורה, חולים אנו מכל צד ופינה, התאווה והכבוד ישוחחנו, הגזל והאבלה יסובבנו. מה, אתה חושב שאתה חי פה בלה-לה-לנד? שוב, אומר את זה תמיד חכם, אתה יודעים, לא עוד פעם איזה... איזה מישהו כזה, תן לך, כולם נגדך, הכל רע בחיים, הכל זה. קודם אומר לו, בוודאי, צריך תמימות, תורה, אמון והכל. אבל, קדימה, בכית על רבקה, ועכשיו קדימה, לך תתמודד עם שכם בן חמור, לך תתמודד עם אלופי עשיו. יש דרך ארוכה לפנינו. נכון. בתקופת המדבר היה איזה צד כזה של תמימות, מן מהשמיים, עמוד ענן, עמוד אש. ארץ ישראל, אתה חזק ואמץ, אומרים לישוע בן נון. נגמרה תקופת המדבר, קדימה. הגזל והאבלה יסובבנו, הגאווה והכעס, הקינה והקפנות הם דרכנו. אין זאת כי מצאת היצר המלומד במלחמותיו, שימו לב, כי מי פתי, חסר לב, אשר לא יבקש מזור למחלתו. מה אתה? פתי לכל דבר? אתה חושב שבגלל שדיברנו קודם על חשיבות התמימות, אז אתה עכשיו נהיה לי פה נאיבי כזה? היהדות, התורה, זה מצד אחד, לא ציניקניות ושלילה, מצד שני לא פתיות ותמימות. אדם השלם זה מישהו, תלמידי חכמים, ככה הם עובדים. תלמידי חכמים אמיתיים, מצד אחד, זה אנשים מלאי נשמה וטהרה וטוב ורצון, מצד שני, לומדים גמרא, תמידים, זה לימוד גמרא. מה זה לימוד גמרא? לימוד גמרא זה לדעת להתעסק עם רמאים. כל הגמרא, מה זה הגמרא? אתה רוצה עכשיו לפתח אנשים שרק יהיו, שרק יתעסקו עם רמאים, אז שילמד משפטים. אתה רוצה להתעסק אנשים שיהיו רק צדיקים תמימים, שילמדו כל היום, לא יודע, סוציאלית, שילמדו, לא יודע, חסידו, כאילו דברים כאלה של טוב השם. מעם ישראל, נכון, אתה מתחיל, אתה לומד תמימות, אמונה, וזה, מידות טובות וכו', אתה גדל בתלמוד תורה, יש מעטפת כזו של תום ויופי, ולאט לאט, רואים חז"ל, בין חמש למקרא, נכון? בין, איך זה הולך שם המשך? נו? בין 10 למשנה ו-15 לתלמוד, נכון? אז מסבירים חכמים שזה מותאם כל פעם להתפתחות הנפשית של הילד. בין 5 למקרא. מקרא, פשט הפסוקים, זה משהו מאוד תמים. אתם ילדים, הם קוראים למשל את פרשת וישלח, הם לא נכנסים פה לכל הסיבוך שאמרנו. גדול, יעקב אבין, הוא בא, והיה לו את רחל ולאה, והיה בסוף אפי אנד, והאחים איכשהו השלימו בסוף, תתתת. ילד בין 5 למקרא. בין 10 למשנה. 10, כבר האישיות יותר התפתחה. כמו שאמרנו, אתה, משנה זה כבר לשמוע דעות לפה ולפה. מבינים? יש צד אסור ויש צד מותר. עכשיו, בסוף פוסקים הלכה. נכון? אומר הרמב״ם, למה אנחנו מביאים את שתי הדעות במשנה? אם בסוף פוסקים את ההלכה כצד המותר, למה אני צריך לדעת שרבי יהודה אמר אסור? תגיד ישר, רבי שמעון, המותר והלכה כמותו. אומר הרמב״ם, כדי שתדע, גם אחרי שזה מותר, שיש פה צד של איסור. תתחיל מה שנקרא להבין שהחיים מורכבים. נכון, יש בסוף את הפסק, את מה שצריך לעשות. אבל יש צד לפה ולפה. בין 15 לתלמוד. תלמוד, כמו שאמרנו, זה כבר ספר של גנבים. תלמוד זה כבר הזמן שבו אתה עכשיו נכנס למיליון, ביטולים, בעיות, עניינים, עולי, שם ומתן. ואתה מיישר את הראש שלך, אבל לא סתם מיישר את הראש. אתה לא הופך להיות עכשיו, שוב, איזה ציניקן מגיל שכל החיים רק אומר שכולם פה מנסים לרמות אותך ושקר אותך. לא. אתה עכשיו מבין שמכל הסיבוכים הללו, יש פתרון. יש אלוהים. יש, נכון, יש סיבוכים בחיים. לא אמרנו שלא. אני לא תמים. אני תמים עם השם אלוהי. אני מתוך התמימות, עם המורכבות, עכשיו יודע לנהל את הדברים. מאוד קשור מה שדיברנו פעם שעברה, לקודים, נקודים וברודים, כלל פרט וכלל, זה אותו עיקרון. זה המסלול החיים שהתורה, מה שנקרא, מנווטת אליו. ולסיום, ככה משהו ברב קוק, על הנושא הזה של... הרב קוק יש לו המון המון מקומות שהוא מדבר על חשיבות הילדות שתשמש כמצע לבגרות. כן? אז הוא כותב ככה. המחשבה האמונית, כן, הוא כותב את זה בערפילי תואר. זה ספר, זה 8 קבצים, חלק K, אני לא יודע איפה זה נמצא שם. זה ערפילי תואר, עמוד קוף למדבב. המחשבה האמונית, אור הרעיון של הגודל האלוהי, הברור, הברור של יחסנו לאלוהים, הוודאות האלוהית, התום והיושר במעמקיהם, כל אלה הם סגולות תכונות ילדותיות. אתם מבינים? זה שאדם מלא באמונה, ומלא ברצון, לתום, ליושר, זה מעולה. וכל התמכרות טבעית לאיזה אידיאל מרומם, הרי חזרה אל הילדות. כל פעם שהאדם הוא ככה מגלה איזה אידיאל, הוא בעצם חוזר להיות ילד, במשמעות הטובה של הביטוי. זה אחת הסיבות, שאנחנו רואים ילדים קטנים, אנחנו נמסים, נכון? גם האדם הכי קשוח והכי ציניקן, שמביאים לו איזה תינוק קטן, הוא כזה, תראו, הוא ישר, הוא אוטומטית כזה. יש איזה אינסטינקט, זה תת-הכרתי, בהכרה כאילו מה הקטע, מה...
כל הילדי שלו.
שוב, יש שם משהו בתינוק הזה שמשדר לו איזה, איזה נקודה שהוא כבר הספיק לשכוח. שוב, הרבה אנשים לוקחים את זה לכיוון השני. אז בעצם לא צריך להתבגר, וצריך להישאר ילדים תמימים, ולהתנהג בצורה הזויה, וכן, של לחזור לילדות. גם, יש כאלה, גם גישות כאלה. אבל. עם ישראל לא צריך לחזור לילדות, ולא צריך לזלזל בילדות. צריך להיות אדם בוגר, שמכיל בתוכו, הרב קוק קורא לזה, את טל הילדות. זה הניסוח של הרב קוק. טל זה מה כל בוקר, נכון? על האדמה יש את הענן כזה, שהוא משאיר את טיבות. זה מרענן את הקרקע. טל הילדות זה בן אדם צריך שיהיה לו, עם כל השוב, הבגרות, והוא עכשיו בעבודה, ועם כל הסיבוכים וכל המורכבות, וצריך להיות לו איזו התרעננות כזו של דבורה מנקת רבקה. יש איזה צד שהעולם טוב, לא לשכוח את זה, לא לשכוח את המטרות, את החלומות, את כל הדברים, מה, את הדברים הטובים והישרים. ואני בוכה על חלק שהדברים הם באים בכזה צורה קשה. אבל עם כל זה, אני לא שוכח את זה. הנה, הזקנה השלמה, אומר הרב קוק בעיניי השבת, הזקנה שלמה רק שבא אחרי הילדות. שוב, מי שישר נולד זקן, מי שישר נולד ציניקן, הוא נכה. יש לו סוג של נכות נפשית. הזקנה שלמה רק שבאה אחרי הילדות. אז נותנת הילדות כוחה ער והחי לזקנה המיושבת והבוחנת. הילדות נותנת את אמרנו, את הכוחות החיים זה, והזקנה זה את הישם. וכיוון, זה הוא כותב גם בעיניי השבת, מקום אחר, כיוון שהוא מוצא אחר המחקר היותר נעלה, את מה שכבר רכש לו באמונה תמימה ובטבע התמימות, אז הדברים מחוברים, בהירים בידו. מאחר שיש בידו שני עמודים, העמוד הטבעי והעמוד המדעי. אומר פוק, מה סדר ההתפתחות הבריאה של הבן אדם? הוא מתחיל בעמוד הטבעי. כאילו מתחיל כמו שמענו, באינסטינקטים הפשוטים של החיים הטובים וזה וזה. ואז הוא נתקל עם המציאות הבעייתית, ומפיע עמוד המדעי. אדם מתחיל לנתח את הדברים, להתמודד זה וזה, אבל העמוד המדעי הוא בעצם מזכיר לו מתוך שכל והכרה את מה שכבר תמון באינסטינקט הילדותי שלו. זה הרעיון, שאנחנו מתגעגעים לדבורה מנקת רבקה. אנחנו בוכים על זה, שהעסק מגיע בכזאת צורה מסובכת. הנה, בוא אחרון. אמנם, אומר הרב קוק, זה במאמרי הראייה, עמוד 230, יש פה פשוט אוסף של הרבה פסקאות שהיה בנושא ילדות, כותב כך, אמנם, טובת הילדות נאה וקדושה היא, שאמרנו, הילדות היא טובה ופשוטה ותמימות, אבל היא גם כן חלושה, ולא תוכל לעמוד בפני זרם החיים ההולך ומתגבר, כמו שיעקב הובין, הוא לומד בפרשיות שלנו, נשתם יושבו עליהם, והנה, הוא עכשיו פה, נהיה כל הזמן פה מטלטל בין כל הבעיות. על כן זאת היא חובתנו, לשמור בכל עוז את תומת הילדות ולהעבירה לאיתה. שוב, א', לא לדחוק את הילדות, כן, לא תיתם משיח בלא זימני, אל תקרב את המשיח לפני זמנו. לצדדים, לילד, תן לו עוד להיות ילד, אל תביא לו עכשיו על ההתחלה זה וזה. ואתה תלך ותמשיך, אומר הרב, באופן שהבגרות תעניק את העוז והגבורה החסרים. זה נכון ברמה האישית, ברמה החינוכית, וזה נכון ברמה הלאומית. שוב, עם ישראל עבר תקופה של ילדות, כן, יש כל מיני דברים, יש גם תקופת ילדות שעברנו בעבר, כן, יציאת מצרים, גם הרב קוק כותב, זה ילדות האומה. כן, עם ישראל כזה, כמו ילד, עושים לו ניסים, מצוין, זה מה שטבע בנו את ה... את האמונה. עם הזמן, המציאות התבגרה, ויש נתקלים עם כל הבעיות. לא נחם אלוהים דרך את פלישתים, כי קרוב הוא, ונינחם העם, בראותה מלחמה, תקלו מלחמה, זה וזה. יש פה עכשיו מסע שלם במדבר, עניינים, בלגנים. ואז מגיעים בקצב הנכון אל הבגרות. זה מה ש... הרעיון של הנקודה הזו שאפשר להוציא פרשת וישלח. אני מסכם, פרשת וישלח, פרשה שממשיכה את קורות בית יעקב, בית ישראל, שעם ישראל, יעקב אבינו ומשפחתו, הם עוברים מה שנקרא משלב הילדות לשלב הבגרות, משלב התמימות לשלב ההתפקחות, ובאמצע יש לנו את דבורה מנקת רבקה, שהיא מספרת לנו כמה חשוב תקופת הינקות, כן, איזו שקרה ליעקב, כן, בוא תחזור, תשוב הביתה, כן, בוא תשוב אל הילדות, תשוב אל הבית שלך, והיא מתה בדרך, וכמו רחל, היא מתה, ואנחנו בוכים על זה, אלון בחוט, ומתוך האלון בחוט הזה, אנחנו ממשיכים הלאה. זה הקומה השלמה שמתפתחים בעבודה הרוחנית ובנצח ישראל. נעצור כאן, חברים יקרים.